זה בדף צדיק זין עמוד ב', הלו עמוד 194 במהדורה שלפניכם. איפה שכתוב בגובה של חבקוק ב', תניא רבי נתן. כן, בשוליים הקטנות שם כתוב חבקוק ב', אז תניא רבי נתן אומר. מקרא זה נוקב ויורד עד התהום. כי עוד חזון למועד יפיח לקץ ולא יחזק. אם יתמהמה, חכה לו. כי בו יבוא, לא יהיה אחר. לא כרבותינו, שהיו דורשים עד עידן עידנין ופלג עידן. ולא כרבי סמלאי, שהיה דורש, היכלתם לחם דמעה ותשכימו מדמעות שליש. ולא כרבי עקיבא, שהיה דורש, עוד אחת מעט היא, ואני מעריש את השמיים ואת הארץ. אלא מלכות ראשון 70 שנה, מלכות שנייה 52 שנה, ומלכות בקוזיבה 2 שנים ומחצה. מאי ויפח לקץ ולא יחזב? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, יפח עצמן של מחשבי קיצין, שהיו אומרים, כיוון שהגיע הקץ ולא בא, שוב אינו בא, אלא חכה לו, שנאמר, אם יתמהמה, חכה לו. זה מה שאומר רבי נתן. מקרא זה נוקב ויורד עד תהום. אני חושב שהוא מחדש. מה זה התהום? לחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור. התהום זה המקום של כל המקומות. אין לך דבר שלא מקום. ואיפה המקום של המקומות? זה התהום. כמו שכתוב במדרש, לכל דבר יש כנפיים. וגם לארץ יש כנפיים, שנאמר מכנף הארץ. וגם לתהום יש כנפיים, ומביאים פסוק, שגם לתהום יש כנפיים. כן, התהום זה ראשית הכל.
תהום זה לא בשפה הישראלית.
מה זה בשפה הישראלית?
תהום זה לא עמוק.
זה כן, זה זה. זה בדיוק זה. מה? זה התהום, זה הכוונה. התהום, והיא הידיעה. זאת אומרת, התהום של כל התהומות. זאת אומרת, זה היסוד של כל המציאות. נו, נו, כן, בסדר. זה ביטוי... זאת אומרת, נקרא. מקומו של הספר הוא השולחן. מקומו של השולחן? לא נכון, הספר. גם הספר הוא מקומו של השולחן. כי אם תשאל אותי איפה השולחן נמצא, מתחת לספר. נכון? גם הספר, מקומו זה השולחן. כך שכל מקום בעולם, הגדרתו היא יחסית. כן? אפשר לומר, המקום זה היחס בין עצמים. אבל איפה נקודת הייחוס האובייקטיבית? מהו מקום המקומות? זה מה שאנחנו מתכוונים במילה תהום. האפשרות שדבר יהיה. זה כאן מקומו. כמו שבאם אני חושב, הבאתי את זה פעם. האם יש מקום לחתולים להיכנס לשיעור? יש לנו פה בני אדם. האם יש מקום גם שחתולים ייכנסו? מה דעתכם? לא, נכון? הרי זה לא נכון, כי הרי אם אנחנו סופרים את הבלטות, אנחנו רואים שיש גם מקום להעמיד חתולים. אלא שהמקום, קודם כל מקום רעיוני, האפשרות לחתול להיות. אחר כך בודקים אם יש מקום מעשה. או? אז מקומו של עולם, הכוונה מי שנותן מציאות לעולם. זה התהום. מקומו, נכון. מזה שהוא נתן מקום למציאות להיות, אז הוא ברוך. באמת הוא מתגלה כברוך. לא, הוא מקומו של עולם, אין העולם מקומו. הוא המקום. מה? זה, כן, התהום זה איפה שראו, זה מקום, אחרי שיש מקום, ראויה להיות מציאות, ואין זה התהום. כלומר, כשנוקבים עד התהום, כלומר, כשיוצרים כלי, לנקוב, הכוונה ליצור כלי, ורוצים ליצור כלי מושלם, מגיעים עד התהום. כלומר, אפשר לצייר את זה בצורה ציורית. כאילו, לעולם יש מקום.
במקום הזה יש אפשרות לכל מציאות שהיא להיות. אבל המילוי יכול להיות מילוי כזה, מילוי של פוטנציאל, רק של חלק מן הפוטנציאל. אפשר למלא עוד יותר, אפשר להגיע עד התהום. אפשר למלא את כל המציאות כולה, כלומר, מציאות שנוקבת עד התהום זה כמובן המציאות שלמה, שמצטה את כל האפשרי להיות. אבל כשמגיעים לכל האפשרי להיות, יש סכנה של התבטלות העולם, כי העולם שהגיע לשלמותו, אז אין צורך בו יותר. לכן, כשמדברים על הגאולה, המקרא יורד עד התהום. וכאן אנחנו פה לומדים מקרא שמרמז אותנו מתי יבוא הקץ. התשובה היא, אתה לא יודע. אם יתמהמה, חכה לו. כי בו יבוא לא יהיה אחר. לא כי רבותינו שהיו דורשים, והבאנו פסוק, שהיו דורשים פסוק מדניאל כדי ללמוד מתי הגאולה. ולא כי רבי עקיבא, ולא כי רבי פלוני, לא כי רבי סמלת. כל אלו דרשו מה שדרשו. אבל אם תשאל על הקץ האחרון, הוא חייב להיות נעלם. זה לא שרבי עקיבא ורבי סמלי ורבותינו לא צדקו. כולם צדקו, אבל דיברו על קץ יחסי. זה כמו שלמשל ביעקב אבינו נאמר, יקבצו ויגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. מה זה אחרית הימים? כשתצאו ממצרים. כשתצאו ממצרים. זה הכוונה. הרי כל הברכות שיעקב נתן לבניו שם, זה ברכות שמתארות את תקופת השופטים, את תקופת המנוחה. זאת אומרת, מה שיקרה באחרית הימים שלכם, אנחנו עכשיו נכנסים לגלות מצרים, מה יקרה כשנצא מכאן? זה קץ יחסי.
מה שאתה אומר שאין...
מה?
אין סוף אבסולוטי?
יש. אבל הוא חייב להיות נעלם. כל פעם שדיברו על קיצים, מדובר על קץ ביחס לתקופה היסטורית מסוימת. כי קץ שיודעים אותו, אז הוא לא קץ. מה? כי הוא חלק. הידיעה שלי מקיפה יותר ממנו. הוא נכנס לתוך הידיעה שלי. סימן שאני יכול לראות הלאה, מעבר לו. בעצם כמו שיש ציורים כאלה בימי הביניים, היו מציירים את כדור הארץ, בתור פלטה, ופה גרמי השמיים, גלגלים כאלה, ולכן מה שאומר, ויפח לקץ ולא יחזה. ויפח, מה זה ויפח? מלשון טיפח. טיפח, כוונה ימות, כן? טיפח נפשו. אמר רבי שמעון בר נחמני, אמר רבי יונתן, טיפח עצמן של מחשבי קיצין, שהיו אומרים כיוון שהגיע הקץ ולא בא שוב ולא בא. אלא חכה לו. שנאמר, יתמהמה, חכה לו. מעניין, זה פה בגמרא, בתוספתא נדמה לי, מי שזה בתוספתא, במקום אחר, מי שזה בתוספתא, כתוב, האומר את הקץ אינו חלק לעולם הבא. צערו את זה חמור. עכשיו זה מובן למה,
כן.
האומר את הקץ, בשנת קר וקר, ביום זה וזה תבוא הגאולה, אין לו חלק לעולם הבא. זה הגמרא לא אומרת. כי הביטוי שמה בתוספתא הוא ביטוי מושאל. אם הוא אומר את הקץ, אז אין לו עולם הבא. כלומר, אין לו עולם הבא אחרי זה. שמה תאמר, אנו מחכים, והוא אינו מחכה. כלומר, אולי כל הציפייה הזאת למשיח היא ציפייה סובייקטיבית. שהעיקר זה לצפות למשיח, אבל באמת המשיח לא יבוא. אין? אפשר לנסח את זה ככה. משיח שבא, אז הוא משיח שקר. כן, יש מי שטען ככה. אתם יודעים למה? אם המשיח בא, הוא משיח שקר.
כי הוא יבטל את האמונה
בביאת המשיח. בדיוק, כי המשיח זה מי שעתיד לבוא. מישהו אמר כזה דבר. אז זהו, זה הגמר עומד. אולי באמת זה לא. שמה תאמר, אנו מחכים, והוא אינו מחכה. והוא, הקדוש ברוך הוא, לא מחכה. הוא לא רוצה להביא גאולה. תלמוד לומר, לכן יחכה השם, לחננכם. ולכן ירום, לרחמכם. אביכי מאחר שאנו מחכים, והוא מחכה, מי מעכב? הוא רוצה, היא רוצה. נו, אז למה שלא התחתנו? מידת הדין מעכבת. מה זה מידת הדין מעכבת? שאנחנו באמת לא רוצים. עכשיו, מה הדבר דומה? לך תעיר איזה יהודי טוב באמצע הלילה. אתה רוצה שבית המקדש ייבנו? כן. אתה רוצה שיהיה קיבוץ גלויות? כן. אתה רוצה שלא יהיו מלחמות בעולם? כן. אתה רוצה שתהיה חוכמה וידיעת השם? כן. ואתה רוצה שיהיה טוב ליהודים? כן, רוצה. אז אתה מוכן לעשות משהו בשביל זה? מה הוא צריך לעשות? אני תראה, עוד לא ישנתי מספיק הלילה וכו', כן? והם יגידו לו, אתה צריך בשביל זה עכשיו להתחיל לרוץ ולעשות את זה. לא רוצה. זה כאן עמידת הדין מעכבת.
אם
אתה רוצה שכולם יעלו? כן, ודאי. כן, אתם רוצים להדיגו? זה הכוונה מידת הדין מעכבת. וכי מאחר שמידת הדין מעכבת, אנו למה מחכים? לקבל שכר, שנאמר, אשרי כל כוחנו. אמר אביי, לא פחות עלמא מתלתים בשיטת צדיקי למקב לה כשכינה בכל דר, שנאמר, אשרי כל כוחנו. לא בגימטריה תלתין ושיטה הב. כן, אתה צודק. אמר אביי, לא פחות עלמא, אין פחות בעולם, מתלתין ושיטת צדיקי, מ-36 צדיקים, למקבל לה פה שכינה בכל דר, שמקבלים את פני השכינה בכל דור, שנאמר אשרי כל חוכה לא. לא זה בגימטריה 36, כן? פלטין ושידה. איני באמת, והאמר רבה דרה דקה מקודשה בריחו, השורה שעומדת לפני הקדוש ברוך הוא, זה פסוק בתהילים ב', לא, זה אישה היו למצר. אז הרי הרבה אומר שמי שעומד לפני השם זה תם נסרי אלפי פרסה הבד, יש 18 אלפי פרסאות של אנשים שעומדים לפני השם, שנאמר סביב 18 אלף לא קשיה, אין הדבר הזה קשה. הדם הסתכלי באספקלריה המהירה, הדם הסתכלי באספקלריה שאינה מהירה. יש מי שמסתכל במראה מהירה, יש מי שמסתכל במראה שאינה מהירה. אספקלריה זה מראה. לא פשוט כל כך, כן, יעקב אבינו. לפי הזוהר יש כמה מדרגות של זה. כן, זה מילה בלטינית, ספקולריה. ספקולריה זה מראה. וכשמדמים את ההכרה הנבואית להסתכלות במראה, כשאני מסתכל במראה, אני רואה את המראה, אבל האיכות של המראה תלוי בליטוש המראה. אז אם המראה היא מאירה, אני רואה את הכל. כן, גם המאירה כאן היא מלוטשת כראוי. ואם היא מטושטשת, גם המראה מופיע כמטושטש. אז אלה הם מדרגות, וכל אדם ואדם הוא בעצמו אספקלריה כזאת. אם הוא זיכך את עצמו, זאת אומרת, זיכך את מעשיו, זיכך את מידותיו, זיכך את שכלו, אז הוא יודע את השם באספקלריה המאירה יותר. ואם הוא מערב קצת מן הסובייקטיביות שלו בהכרה הזאת, וקצת מן המידות המקולקלות וכו' וכו', אז הספקלריה היא מטושטשת, היא הספקלריה שאינה מהירה. באופן אבסולוטי, משה רבנו הוא זה שמסתכל בהספקלריה המהירה מכולם, יותר מאשר של אחרים. לכן יש 18 אלף צדיקים שרואים בהספקלריה שאינה מהירה, ויש 36 יש להם אספק ועדה מהירה. אבל גם זה נראה מספר קצת גבוה מדי. ומין פישי כולי, היי.
זה דרישה כזאת?
דרישה לדעת את השם.
לא, זה הלכה. מה הגמרא כאן אומרת? שבעולם, שבזמן
יש כמה סוגים של צדיקים. יש 36 שמכירים את השם באספק ועדה מהירה. מינימום. יש מון?
בכל דור.
בכל דור, כן.
יש גם בדור.
השאלה אם אנחנו בעולם או לא, יש להניח שכן.
אני רוצה להבין מה המשמעות של
הגמרא. מה פירוש השאלה?
כל רומח חשוב לי בכלל שיש מספר קבוע של צדיקים.
מינימלי, לא, הוא לא קבוע, הוא מינימלי. זה שבדל. מינימלי. לא פחות על מה, אין פחות בעולם מזה.
זה מה שיגיד בהמשך רשב"י, שאני בלי עלייה, אני הוא...
נו, זה השאלה, נו, מה שואלת? המחלוקת
הוא על המספר המינימלי של...
כן, כן.
מה המשמעות של מספר מינימלי?
מה המשמעות של מספר מינימלי? מה ההשתדלות צריכה להיות לנו לייצר צדיקים? כן, מתי העולם עומד בסכנה?
למה צריך דווקא
36? ולא...
זה
לא 35. לא, הוא שואל שאלה אחרת.
לא,
אתה שואל את זה, זה לא מה שהוא שואל.
מה התכלית
פה? כל פרק חלק
בנו את התכלית. מה? מה התכלית לדעת את המספר? לא, זה חלק מידיעת מבנה העולם. כלומר, זה מה שאנחנו מחפשים לדעת. כן, למשל, מה המשמעות לדעת כמה ספירות יש וכמה אותיות יש וכמה עולמות יש. ככל שאני אכיר יותר את עולמך, כך אני אדע אותך יותר. למשל, וראית את אחוריי, פניי יראו. מה זה אחוריי? אומר הרמב״ם, זה העולם כולו. אם תראה את כל העולם כולו, תדע קצת מי אני.
בוא
נשאל
אחרת, מה בידיעת
למדינתר, ובדיעתי להכנות יותר גרוע בהכרה קשה?
מה...
לא יודע.
באמת,
זו שאלה, צריך לבוא.
אפשר להכיר
בעולם הצורך? לא דווקא. זו השאלה, מה זה צדיק נסתר?
כידוע, יש תחושה של מסוגים של צדיקים. יש צדיקים
נגלים. יש צדיקים נסתרים. זה שני הסוגים הראשונים. צדיק נגלה, זה כולם רואים שהוא נגלה, שהוא צדיק. צדיק נסתר, אף אחד לא ידע שהוא צדיק. הבעיה של הצדיקים הנסתרים, שמהר מאוד יודעים שהם צדיקים. לא, מגלים אותם, התקשורת מגלה אותם מהר. אי אפשר להסתתר יותר מדי זמן. אז יש סוג שלישי של צדיקים. זה צדיק נסתר, שכדי שלא ידעו שהוא צדיק נסתר, מסתתר מאחורי לבוש של צדיק נגלה. ואף אחד לא יודע שהוא צדיק נסתר. לא, זה אמיתי. זאת אומרת שיש מי שמתנהג כצדיק נגלה, אבל החלק הנסתר שבצדיקות שלו הוא תמיד נשאר נעלם, הוא מכוסה בצדיקות הגלויה.
הם בעצמם יודעים?
לפעמים כן, לפעמים לא. אין שום בעיה שהם ידעו. למשל הרב חרלף זה צד, כשהוא נעשה רב של שערי חסד בירושלים, אז עשו הכתרה גדולה והביאו שם את כל גדולי ירושלים, וגם את הנציב הבריטי, וגם חושב, את המופתי הירושלמי הביאו. בקיצור, עשו שם חגיגה גדולה מאוד, והלכו וסיפרו את זה לאמא של הרב חרלף. האמא הייתה חולה, לא יכולה להשתתף בהכתרה, אבל סיפרו לה שהיה שם כבוד גדול לפני וזה. אז היא נענחה ואמרה שהיא תמיד רצתה שהבן שלה יהיה צדיק נסתר. באמת אומרים, אומרים שעל הרב חרלף שהוא נשאר צדיק נסתר כל ימיו. עכשיו, ממד הנסתר שלו היה יותר גדול. רצה להגיד משהו?
כן.
אז
הוא אומר, אחד גדול ומשמעותי,
אחד
גדול ומשמעותי, אחד גדול
ומשמעותי.
טוב, זה מתאים. הגנות.
הוא על חכם
מנחם.
מה זה?
הוא על חכם מנחם.
החכם מנחם, מי זה?
חכם מנחם, הוא גר על יד גאולה. הוא כתב את ספר אהבת חיים. זה היה מזמן סיפור שלפני קום המדינה הוא היה, זאת אומרת, אנשים העידו אחר כך שהוא היה לוקח, היה מישהו שהוא לקח אותו איתו שלוש פעמים מעבר לגבול עד לפני ששת הימים.
כן.
הוא היה יורד שלוש פעמים בשבוע להגיד תיקון חצות בכותל.
כן. יכול להיות, יכול להיות. על כל פנים, למה דווקא 36? מה זה נותן לנו? לא יודע. אולי תחשבו קצת גם כן מה אני רק אמין. ומי נפיש הכולה, אם יש כל כך הרבה, והיה אמר חזקיה, אמר רבי ירמיה, משום רבי שמעון בן יוחאי, ראיתי בני עלייה והן מועטין, עם אלף הם, אני ובני מהם, עם מאה הם, אני ובני מהם, עם שניים הם, אני ובני הם. כדי ללמד מוסר בפני אדם. אז לקשיה, היי דעיילה בבר, היי דעיילה ולא בא. כלומר, 36 נכנסים לראות את פני השכינה ברשות, ואלה נכנסים גם בלי רשות, נכנסים ויוצאים. יכול להיות לפעמים שיש רק שניים בני עלייה שעולים, כמה שנכנסים לפני השכינה גם בלי רשות. וזה מה שכתוב גם כן בספר,
השניים זה בלי רשות,
בלי רשות, בספר הזוהר פרשת תרומה, שיש ביטוי עיל ונפיק, נכנס ויוצא בחוכמה. עיל ונפיק. יש סוג של אנשים, יש אנשים, יש עיל ונפיק ויש לא עיל ונפיק. כן, לא משמה, יש מי שנכנס ויוצא לחוכמה, ויש מי שנכנס בקושי, ולכן יוצא לא מרצונו, אלא לפי שמגרשים אותו משם. כן, מי שנכנס לחוכמה, יכול להיכנס לאווירה של החוכמה, לסברות של החוכמה, ולצאת משם, גם בלי שהחוכמה בעצמה תדחה אותו משם, אז הוא יכול גם ללמוד שורשי החוכמה ולדעת את הכל. מה שאין כן, מי שנכנס בקושי, ממילא מגורש משם, כי זה לא האוויר הטבעי לו, ולכן הוא לא יכול ללמוד רק את שורשי החוכמה, צריך גם ללמוד את הענפים שלה. עכשיו אנחנו מגיעים לסוגיה המרכזית של פרק חלק. אמר רב, קלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי. אולי סתם ככה, דרך אגב, למה בכל זאת דיברו פה על, על כל הסוגיה הזאת של כמה צדיקים יש וכו'? למה דיברו על זה כאן? לא, באמצע דיבור על קיצים, לפני כן דיבור על קץ, פה ממשיכים על קץ. באמצע מדברים על צדיקים. כי הצדיקים יודעים את הקץ. זה הכוונה. כלומר, רואים? לא, יודעים אבל אסור לגלות אותו, זה הכוונה.
אז אם הם יודעים, אז זה משהו בתוך הידיעה שלהם, אבל זה לא קץ.
הם יודעים, לא, הם יודעים קיצים, זה הכוונה.
הקץ הראוי לתקופה.
כן, זאת אומרת, הם יודעים קיצים שונים. הקטע האחרון אף אחד לא יודע, זה מה שהגמרא אמרה. אבל קיצים גם אסור לגלות, אבל הם יודעים אותו. זה מפורש בגמרא, במסכת כתובות, שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלא יגלו את הקץ.
לא יחשפו אותו, שלא
יחשפו. לא יגלו אותו. אז קודם כל צריך לדעת אותו כדי לגלות אותו. לא, לא, יש שלא ירחקו, שלא ידחקו וכו'. אבל יש שלא יגלו את הקץ. ואז רש"י אומר שם, נביאים שביניהם. שלא יגלו את הקץ, הנביאים שביניהם. כי הנביאים יודעים, אסור להם לגלות. אז לפי זה, יש מפרשים שהבינו שרש"י מסביר את השבועות האלה על בית ראשון. כי בבית ראשון היו נביאים, בית שני לא היו נביאים.
זה שאין להם נביאים, זה אין נביאים, כי אין נביאים מבית שני, חגי ישראל, אבל אנחנו יודעים שאין מי שראוי.
שלא יודעים, אנחנו, שיש, אנחנו לא הבנתי את שלושת השאלות, את שלושת האפשרויות.
הנבואה פסקה,
זה מה? הנבואה פסקה, כבר שריבונו של עולם יפסיק לדבר. זה הכוונה. מה כוונה?
אז הלכה למעשה,
רגע, תפי סיימת. רגע, ייתכן שרשי יתכוון למשהו אחר. לא שהנביאים דווקא, אלא תלמידי הנביאים גם כן, המקובלים הרי, הם תלמידיהם של הנביאים.
ומאיפה הם למדים ש...
אז הם יודעים את הקץ. הרי בזוהר זה מלא מזה, מתי הקץ.
אבל אם זה מדובר על הנביאים, אז לא הכוונה תלמידי?
הנביאים שביניהם, זה הכוונה גם תלמידי הנביאים. הכוונה זה הזרם הזה של הכרה. יש חכמים, יש תלמידי חכמים, יש נביאים, תלמידי נביאים. מה יש?
כן, רואה שלא אמר תלמידי, זה בא.
בסדר, זה הכוונה, כי בראשיתה השבועה הזאת נאמרה על הנביאים, אבל היא ממשיכה גם אצל תלמידי הנביאים.
אז הלכה למעשה היום שכל מי שאומר שבזמן זה וזה יבוא משיח, אז הוא עובר
עבר. לא, זה משהו אחר. הזוהר אומר, בפרשת וירא, זה בחלק המובא, זה מודפס גם בסידור בית מלוכה, שם בסדר לימוד יום העצמאות, בשנה הזוהר הזה. השם כתוב שלקראת הגאולה, גם תינוקות של בית רבן ידעו לחשב את הקץ.
זאת אומרת שהיום מותר.
היום מותר. כלומר, מה שהיה לפחות. כל הקיצים שכבר נתגלו, מותר לדבר עליהם. למשל, תשח.
רגע, אז מותר לדבר על מה שהיה?
כן, חלק מן הקיצים...
אבל שאנשים אומרים שיהיה.
שיהיה זה קשקושים בעלמה.
פסח זה יבוא בשיח.
קשקושים בעלמה.
כבר אומרים את זה שלוש שנים.
כן, אסור לומר. אבל יש דברים שהיו, ושוודאי לנו שהיו. למשל, הגאון מווילנה, כשגילה את שנת תש"ן, כן? אז הוא כותב את זה שם ברמז. והוא אומר, ואני משביע את הקורא בשם אלוהי ישראל שלא לגלות את זה. ובווילנה היו שני אנשים שגילו את זה, שהבינו את כוונת הגר"א, ואמרו את זה ומתו באותו יום. על תש"ן. גילו את זה ומתו באותו יום. היום כל אחד יודע את זה. מה קרה?
זה קרה?
זה קרה. לא, זה גם לפני שזה קרה.
מה?
הייתה תקופה שאפשר היה לדבר על זה, תקופה שאי אפשר היה לדבר על זה.
מה הוא אומר
שיקרה לתש"ן? לפי הגאון מווילנה, משנת תש"ן ואילך,
העולם עובר לתקופה היסטורית חדשה, שהיא נקראת משיח בן דוד. מה? כן, זה ערב השבת. כלומר, מתו רש עד תו שינון זה משיח בן יוסף, מתו שינון עד שנת 6,000 זה תקופת משיח בן דוד. הגאון מבין לה.
למה
גאון? אני שואל, לא... לא, אני לא הבנתי את השאלה, כן.
אני שואל, למה... אתה רואה
אה, בתרשינון? שום דבר. רק התמוטטות הקומוניזם בעולם כולו, עליית יהודי רוסיה, איחוד גרמניה, תחילת מלחמת המפרץ, נפילת הממשלה. מה עוד?
בכל הסתור אתה
יכול
להיות.
עליית רוסיה, אבל כל
הדברים אחרים.
תחילת הקומוניזם.
חסרים לך מאוד. אז כל הגאולות שבאו אלינו, אז הם היו בייסורים.
כל הדברים האלה נוגעים לנו, כי ברגע ש... ודאי, ודאי, כי כתוב שכשנקרא הים, נקראו כל הימים עמם, כל הימים שבעולם נקראו. תשים לב גם שמתו שנחת, כשהייתה הקמת המדינה, זה היה מתוך שחרור של כל האימפריה הבריטית. זה לא מעשה מבודל. גאולת ישראל זה גאולת העולם. זאת אחת הסיבות שלפי הזוהר, אי אפשר שתבוא הגאולה לפני שנת תברש, 1840. למה? כי החל משנת תברש, אומר הזוהר, כי התפתחות טכנולוגית בעולם שלא הייתה כמותה בכל ההיסטוריה, כמו שהיה גם. ומדוע זה כך? כי ההתפתחות הטכנולוגית מאפשרת את איחוד העולם. ולכן המעשה של גאולת ישראל גואל את העולם כולו עמו. מה שאין כן אם היינו נגאלים לפני 600 שנה. תאר לעצמך שלפני 600 שנה הייתה קמה מדינת ישראל. אז זה היה מאורע פרטי אזורי של המזרח התיכון, של חלק של המזרח התיכון. היום גאולת ישראל היא כזאת שאתה מקים שני קרוונים על גבעה בשומרון ואז אספקת הנפט של העולם כולו עומדת בספק. אתה מבין? זה לא מקרה. שלא לדבר גם על הקישור של הדעות וההתפתחות הרוחנית שהתלוותה לזה, שישראל היו שותפים לה מאוד, ולכן גאולתנו היא הצלחת האנושות כולה. וזה חשוב דווקא שהמאורעות האלה יקרו ביחד. דווקא זה היה מפליא שיהודי רוסיה יצאו מרוסיה ושהעולם הקומוניסטי היה נשאר כמות שהיה. ולא במקרה גם כתוב על יציאת מצרים, עשאוה כמצולה שאין בה דגים. רוקנו את כל מצרים. או כמצודה שאין בה דגים. או כמצודה שאין בה דגים, או כמצולה שאין בה דגים. לא משנה. גנן גידל משהו. כן. ולכן כל המאורעות האלה שבשתף שינון הם מורגשים מאוד. מורגשים שהעולם משתנה. הגאון כותב את זה בחצי רמז וברבע מילה בפרק ה של ספרה של פירושו לספרה לצניעותה.
הוא לא כתב את זה,
הוא לא כתב את זה במפורש, אבל תלמידי הגרא כתבו את זה במפורש בכתבי יד שהתהלכו מתחת לשולחן בירושלים עד תחילת המאה ה-20 בספר כל התור. לא, זה היה
מאה
זה על השולחן.
כשקוראים הדברים, אתה
נקלע ברמז,
אתה
זה היה נכון.
אני
חתחיל,
לא
יודעים שזה כך. לא, אלה שגילו לפני כן. אגב, יש מכתב, פורסם אגב בספר משיחיות וארץ ישראל, משהו כזה, של אחד בשם מורגנשטרן, תאר את התקופה המשיחית שהייתה בזמן עליית תלמידי הגרא. אז מביא שם איזה מכתב של תלמיד של הגרא לאיזה יהודי מומר בלונדון. היהודי המומר הזה התנצר בגלל שהוא אמר, הנה כל כך הרבה זמן חיכינו לגאולה, לא הגיע כלום. אז התלמיד של הגאון כותב אליו, יש לנו מסורת מרבותינו שהזמן שצריך לעבור מאדם הראשון עד דוד המלך, שעבר מאדם הראשון עד דוד המלך, זה הזמן מדוד המלך עד ביאת המשיח, ולכן עוד לא הגיע. ואם תעשה חשבון בדיוק יוצא תפשינחת. הוא כתב את זה בשביל לחזק את האמונה של אותו מומה. אין לנו ידיעה מדויקת לגבי הקצב, אבל יש לנו ידיעה על שוני ההנהגה. משיח בן
יוסף,
לפי זה
ההתמוטטות
של הציונות החילונית, גם ההתמוטטות של הציונות החילונית, גם זה
ממשרם
כן.
בהקדמה שלו...
הוא עושה חשבון תפשין...
הוא חיים השלם.
כן, תפשין ממחת הוא עושה, נכון?
הוא הגיע, הוא עושה אותו חשבון.
כן, הוא עושה חשבון דומה על פי גמרא פה גם, כן? על ימות המשיח שלוש דורות וכו', כן, נדן בזה. משהו טוב. אף על פי שהוא כותב על הכוס של והבאתי, על החמישה כוסות דברים שבסוף אומר, והשם הטוב יחפר בעדים, עשיתי טעות, ובאמת יש מה לחפר. כי הוא כותב שמדוע אין כוס כנגד והבאתי, והבאתי אתכם אל הארץ, זה בגלל שכל התכלית של יציאת מצרים זה כדי לקבל את התורה, וארץ ישראל זה פחות חשוב.
אני אפשר להגיד דבר כזה, יש מדרש
מפורש
שאומר שקיבלו את התורה בשביל
לדעת
איך להתנהג
בארץ. אני קודם כל, אני לא בא להגן על הרב חיים דוד הלוי, כן? אני רק אומר מה שהוא כותב. הוא אומר, ואם טעיתי, איתי תלין משוגתי, כך הוא כותב. מה נעשה? לא צריך להסיב אותו לקבל הסכמה. הלאה. אגב, העניין הזה יש מדרש לכל מה שאתה רוצה, זה לא נכון. לכל רעיון נכון. לכל רעיון נכון, תוכל למצוא מדרש. אבל לא לרעיון לא נכון. אלא אם כן תרצה, למשל, יש הוכחה בפסוק שצריך לעבוד עבודה זרה, שנאמר, ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם
שם.
גם
כתוב,
לא,
ועבדתם.
כאילו, זה שנגיד, שאומרים שיש מצווה לעבוד עבודה זרה, זה כאילו,
אתה
אומר, אוקיי, אני עושה,
זה אומר שזה רעיון אמיתי. זה נכון. אבל הוא אמיתי. הוא אמיתי. בסדר, אי אפשר, נגיד, להחליק אותו ולהגיד זרת מדרש. בסדר? כי הרי ברגע שמגיע לשולחן ערוך, אף אחד לא אומר, זה רק שולחן ערוך. אז פתאום בענייני אגדה זה הופך להיות מותר. אפשר להגיד, זה לא, זה אגדה. מה זה תחביר? זה אגדה, זה דברי חכמים, לא? זה כמו שאחד הקשה פעם לרב ציודה, שמה שכתוב, שאין לך קץ מגולה מזה, זה כשארץ ישראל תיתן פריה, זה דברי אגדה. אז הרב ציודה אמר, נו, ואז מה אם זה אגדה? זה לא אמת. אמר רב, כתבו כל הקיצים ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים. ורבי מרב, אפשר לומר שכבר הקיצים קלו, כן? כי זה כבר היה שנת 4000 לפי מה שלבדנו מקודם. אז כבר אין קיצים, אין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים. רגע, זה פרשנות מיוחדת. אפשר לא לפרש ככה דברי רב, אבל זה נראה טוב. אמר, ושמואל אמר, דיו לאבל שיעמוד לאבלו. כלומר, לפי רב זה משהו נורא. צריך לחזור בתשובה כדי שתהיה גאולה. לפי שמואל, לא, לא צריך לחזור בתשובה. תהיה גאולה בכל מקרה. כלומר, לא, לא זה מה שיקבע אם יבוא המשיח. קודם כל, לא ברור מה רב אומר. כי האם רב אומר שיכול להיות שלא יחזרו בתשובה? זה לא ברור בדברי רב. רב אומר שזה תלוי בתשובה. יכול להיות שרב מאמין שברור שיחזרו בתשובה. או יכול להיות שרב חושב שיכול להיות שלא יחזרו בתשובה.
מה זה כל הקיצים? איזה קיצים?
כל הקיצים שהיו צריכים לכלות. למשל, הקץ של חזקיה מלך יהודה, הקץ של יציאת מצרים. הרבה קיצים היו. קץ של בר כוכבא. כל אלה קלו. עכשיו נשאר רק דבר אחד לעשות, לחזור בתשובה. אחרי זה תלוי בנו, שמואל אומר לא נכון, לא תלוי בנו, זה בכל מקרה יקרה. כלומר, אפשר להבין, לפי רב, הגאולה היא תלויה בעמידה בתנאים של האיסור והיתר, ולפי שמואל זה תלוי באיזשהו קונטקסט פוליטי. מה? את הקונטקסט הפוליטי לאו דווקא. כי הפוליטיקה, כן, חלק ממנו, אבל הפוליטיקה זה בינלאומי. למשל, רבי יוסף אבן כספי. רבי יוסף אבן כספי, שמעת עליו? אחד מחכמי ימי הביניים, היה מהעיר ארג'נטייר, עכשיו בצרפת, לכן קראו לו אבן כספי. ארג'נטייר, שום כסף, ארג'נטייר. אז רבי יוסף אבן כספי כתב שזה ברור שתהיה גאולה לעם ישראל. זה ברור, על פי השכל. כי הרי אם הפוליטיקה הוציאה אותנו מארצנו, אז אפשר טוב מאוד שהגלגלים האלה יסתדרו אחרת, והפוליטיקה תביא אותנו לארץ. כלומר, פתאום יבוא איזשהו שלב, שתהיה איזו כדאיות פוליטית ולאומית, להחזיר את ישראל לארצה. אז זה ברור שתהיה גאולה.
לפי זה באמת, אין טעם לדבר את
הקיץ. לא, אז אפשר לעשות חישוב סוציולוגי. מתי אנחנו יכולים להעריך שייווצר איזשהו הקשר גיאופוליטי בינלאומי שיגרום שכדאי להחזיר אותנו לארץ? כך אמר רבי יוסף בן קסמי. להבדיל אלף הבדלות, היה גם איזה עוד יהודי שאמר את זה, ספינוזה. שמן הסתם היהודים יחזירו לארץ, כי יש כל מיני גלגלי היסטוריה שהביאו אותם.
כן, אבל החזרה הזאת לא תהיה חזרה מספקת, זאת חזרה
שתיפול. כן, כן, לפי זה אין לנו היותר. כן, ברור. אז, אבל וילו רב אומר לא, זה מעשה דתי. כן? החזרה לארץ היא תלויה בחזרה בתשובה.
ככה יש
כן
אחורה, אם תגלה את הקץ, זה
השתדלות
גדולה. לפי
רב. לפי רב אין קץ. לפי רב, גם אמרנו, תקופת הקיצים עברה. כן? עכשיו זה תלוי בתשובה. זה מה שאומר. מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מבית המדרש של רבי אליעזר ורבי יהושע. קטנה, אומרת הגמרא. אגב, שמואל אמר, דיו לאבל שיעמוד באבלו. מי זה האבל שנשבר לו כבר מלעמוד באבלו? יש שלוש דעות יש. דעה אחת שאומרת שזה עם ישראל, דעה שנייה שאומרת שזה המשיח, דעה שלישית שאומרת שזה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כבר לא יכול. כמה זמן כבר הוא יתיר את זה ששמו יתחלל? אי אפשר, זה סקנדל. פרק ל"ו בספר יחזקאל, מובא בסדר הלימוד בספר מלוכה, ושם כתוב...
סיבת טובה שאנחנו לא יודעים.
מה?
סיבת טובה שלא יודעים.
למה?
לא מה שלומדים לבגרות.
אז שם... לא, זה לא לבגרות. יש ספר בשם בית מלוכה, סידור ליום העצמאות בירושלים, שם יש סדר הלימוד ליום העצמאות. שם מובא גם יחזקאל פרק ל"ו. שם, פרק ל"ו, יש שם הסבר מדוע הקדוש ברוך הוא... מה?
מה שאני חושב זה ל"ג.
מה יש ל"ג?
לחימה שכוחה,
הם
לא
חלקים. אז משהו אחר. למד וב, שם יש איזה הסבר, למה הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מהגלות. אז כתוב שם...
למה הגאולה?
לא למעני אני עושה. סליחה, לא למענכם אני עושה. כי אם למען שמי הגדול המחולל בגויים. כן, זה ממש סקנדל.
בכל זאת מידת הדין מעכבת
את
עצמם.
זה כמו
יום ש...
אז זה הרמב״ם אומר, במורים דיווחים, יש עורמה של הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה. כן, כלומר, ריבונו של עולם מסתדר כדי לדחוף את המאורעות ההיסטוריים במרווח האי ודאות שנותר לקדוש ברוך הוא בהיסטוריה, כדי לדחוף את המאורעות בכיוון כזה שהכלי יוכשר. עיין ספר משיחיות והיסטוריה, טבע משיחיות והיסטוריה ברמב״ם, מאת פרופסור עמוס פינקלשטיין. הוצאת האוניברסיטה המשודרת. שם הוא מדבר על הנושא הזה.
זאת אומרת שהרמב״ם בעצם משלב את שתי השיטות, גם של רב וגם של שמואל.
בדיוק. אבל התשובה אינה תשובה דתית, אלא תשובה היסטורית. זאת אומרת, יש שתי פרשיות בתורה שהן דומות לפנית הסגנון, פרשת התשובה ופרשת קיבוץ גלויות, שתיהן בפרשת ניצבים. ושמה, אותם הביטויים שהתורה משתמשת בהם כדי לדבר על התשובה הדתית, הם אותם הביטויים שהתורה משתמשת בהם כדי לדבר על התשובה הלאומית. כן? ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, וזה בדיוק מקביל ל- וישיב השם את תשובותיך ורחמך ושב וקיבצך מכל העמים. ממש אותם הביטויים, שניהם נקראים לחזור בתשובה. מעניין שלפי זה מוסברת מחלוקת כפולה בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. לפי הרמב"ן יש מצווה לחזור בתשובה, ויש גם מצווה לכבוש את ארץ ישראל. לפי הרמב"ם אין מצווה לחזור בתשובה, ולפי הרמב"ם אין מצווה לכבוש את ארץ ישראל.
אבל אם עשה תשובה
חייב להתבדות. אם עשה תשובה חייב להתבדות. אם רוצה לכבוש את ארץ ישראל יש כלים איך נרחבים, נכון? זאת אומרת שהרמב"ם מדבר מצד הטבע, מצד הטבע הנורמלי של היהודי, כלומר הטבע הנשמתי שלו. אדם חטא וכי לא יחזור בתשובה, גם אם זה לא כתוב. ודאי שיחזור בתשובה. מה?
אבל
וכי יעלה על דעתך שיתמיד בחטא. אבל אם כבר קורה אצלו התהליך הטבעי הזה שאין צורך לצוות עליו, אז יש כבר כללים איך עושים אותו, יש וידוי. כמו כן גם, וכי יעלה על דעתך שיש בידך לכבוש את ארץ ישראל ולא תכבוש, עכשיו יש גם כללים איך עושים את זה. מה שאין כן הרמב"ן, שיודע שהיהודים לפעמים, אם זה לא כתוב בשולחן ערוך, מצווה לעשות כך, לא יעשו. לכן יש בשולחן ערוך של הרמב"ן מצווה לחזור בתשובה, מצווה לכבוש את ארץ ישראל וכו'.
הרמב"ן נכנס לטבע
הנורמלי
של הרמב"ן. הרמב"ן הוא
בספקולציות
של הרמב"ן,
הטבע
הנורמלי של
היהודים. כן, 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 בסדר, הם משתלבים, זה בסדר. שניהם זה צדדים של הנשמה של משה.
כיבוש ארץ ישראל ברמב"ם, כמו סגולת ישראל שהוא לא כותב...
זה בדיוק אותו דבר. אצל הרמב"ם רואים שהנושא של... כן, אצל הרמב"ם רואים את זה, שכיבוש ארץ ישראל אצלו הוא דבר המובן מאליו. הרי הוא כותב שהמשיח יעשה את זה. זאת אומרת שלא צריך שזה כתוב בתורה, זה מובן שיעשים את זה.
שיקבץ את
חי
ישראל
ויחוף
כל ישראל
לדעת
האמת.
כן, ומה כתוב לפני כן? המלך המשיח עתיד לעמוד. הוא מלך על מה בדיוק? על מה הוא מלך? להשיב, עתיד לעמוד ולהשיב את מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה. נכון? וילחם מלחמות השם ובונה המקדש וכו'. ואם יעמוד מלך מבית דוד עוסק בתורה כדוד דוד וילחם מלחמות השם, הרי זה בחזקת שהוא משיח, נכון?
אם
אתה בצליח, אבל אתה צריך להילחם. והרי היה מבר כוכבה, כלומר מדובר מלחמה כפשוטו. בר כוכבה זה מלחמה יזומה, נכון? אבל זה לא, הרמב"ם מביא, הרמב״ם מביא אותו כראיה. הוא לא הצליח לכבוש את סוריה, לא הצליח. אם יכול היה עושה. והרמב״ם מביא כדוגמה, מה זה משיח? זה יתק של דוד. כן? משיח ראשון, דוד המלך, משיח אחרון, זה שעתיד לבוא, נכון? כך כותב הרמב״ם. כן, המשיח הוא דמות פוליטית, כותב הרמב״ם. דמות פוליטית שיוזמת מלחמות. אם יש צורך, כמובן. הוא לא סתם לכבוש.
לא נדע
איך יהיה, עד שיהיה. לא, אבל יש דברים שכן. הרמב״ם כותב, למשל, בהלכות מלכים, שהרי אין נחלה לשבט לוי בארץ ישראל, אבל באותם הארצות שהמלך המשיח יכבוש כדי להגדיל שמו, סתם בשביל הכיף, ככה שיהיה עוד קצת הגבול, שיהיה יותר עגול שם, אני יודע מה, אז שם הוא נותן לשבט לוי. לא, זה מלחמות יזומות,
זה בין הפרט החידק,
אני יודע, בין הפרט הכלל.
הרב, אני לא מבין משהו. יש, אף אחד לא מתייחס לנקודה של לשבת בארץ ישראל מעבר לכיבוש.
אתה שואל...
אני לא מדבר על ההתנחלות, אני...
על כיבוש או על ישיבה, אתה שואל?
אני שואל אם יש מצוות התיישבות בארץ ישראל או אם יש מצוות כיבוש.
אז זהו, זה שתי דברים. לדעת הרמב"ן, וכך הבין אותו הישות מלכו, הלא הוא רבי יהושע מקוטנו, וכן הבין אבני נזר, הלא הוא אדמור מסוך חודשו, שניהם הבינו בדעת הרמב"ן, שלפי הרמב"ן עיקר המצווה היא הכיבוש, ומתוך שיש מצוות כיבוש נמשכת מצוות ישיבה. זה עיקר ההגדרה, לפי הרמב"ן. לא, השאלה היא ככה, אולי יש מקום לשבת גם לי לכבוש. למשל, בזמן שהטורקים שולטים פה, נכון? הטורקים שולטים, ואני יהודי בן 94, ועולה לארץ כדי למות פה. האם קיימתי את המצווה מן התורה לדת הרמב"ן? כן או לא? לדת הרמב"ן לא. זה מעשה טוב, זה מעשה יפה, אבל אין פה מצווה. בגלל שהמצווה היא לכבוש, וההתיישבות שלי איננה באה להוסיף שום דבר לאחיזה של ישראל בארץ. אלא אם כן תגיד שיש פה קבר, אז זה מוסיף פה משהו, כן? מוסיף אחיזה. לא, באתי לחיות פה את החודשים האחרונים.
ב-48 האומות העולם נתנו
לזה, אם לא היו מוסיפים. אבל נתנו בגלל הבלגן שעשינו. זאת אומרת, ההתיישבות, משעה שההתיישבות מתחזקת, ופה מדובר על להקים פה משפחה וכו', וזה מסייע לכיבוש ולאפשרות לטעון אחר כך זה שלנו, ושהאומות גם כן יתערבו בזה, אז זה מצווה דאורייתא.
לא, אבל יש לי שאלה אחרת. כן. הרב הזכיר בזמנו שהרמב״ם, שהיה רופא של מלך מצרים, מלך מצרים בעצמו קרא לעם ישראל להתיישב בארץ ישראל.
כן.
השאלה אם יש מצווה לבוא לשבת, כי אם יש מצווה של ההתיישבות עצמה בארץ ישראל,
כן.
אז זה דבר שהרמב״ם בעצם לא מזכיר את זה.
הרמב״ם כן כותב את זה. הרמב״ם כותב מצוות התיישב. הרמב״ן הוא הבעייתי דווקא בכלל הזאת. לפי הרמב״ם, דברים פשוטים, כתוב בהלכות מלכים, לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה גויים, ולא בחוץ על הארץ, ואפילו בעיר שרובה ישראל. זה כתוב מפורש ברמב״ם, שיש מצווה לעלות לארץ, לגור בה. מה שאני אומר, שלפי הרמב״ן יש פה תוספת. לפי הרמב״ן, המצווה היא נמשכת מן הכיבוש.
אבל יש מצווה גם בצורה נפרדת.
יש גם מצווה כזאת, אבל היא המשך של זה. מי תופך? בדת הרמב״ן קשה להגיד אחרת. בדת הרמב״ן קשה להגיד אחרת שזה לא מצד כיבוש. אפילו הרב עובדיה יוסף מסתמך על הפרשנות של יהושע מלכו כדי להגיד שמותר להחזיר שטחים. הרי מה הסברה? הוא אומר כזה דת. תראו, זה משהו. כן, אבל אני מקווה רק שאתה, אני מקווה שאתה יושב, כן? לא, תשמע, אני מקווה רק שאתה יושב, כן? אני, תאמין לי שאני לא מעוות פה שום דבר, כן? הוא אומר כזה דבר. מצוות הכיבוש לדת הרמב"ן, מצוות ההתיישבות לדת הרמב"ן, אם אני כובש, כן? כך אומר הרב יוסף. והרי ביהודה ושומרון היום זה לא כיבוש, כי זה לא כאדם המתהלך בתוך שלו. ולכן, כיבוש לא קיימת. אז עם אלה, גם אין איסור לצאת משם. עד כאן דברי קודשו. הבנת? בסדר. של היהודים. של היהודים. של היהודים. בתור תוכחה זה לא רע. זאת אומרת, אז המסקנה הייתה מתחייבת באופן נורמלי, אז אם כן, יש מצווה לצבא להשליט סדר שם. נכון. אבל ההנחה מסתתרת מאחורי הפסק הזה זה שאי אפשר. אי אפשר שם לשלוט. כן?
יש מקומות שבאמת אי אפשר.
זה לא נכון שאי אפשר. אי אפשר, אי אפשר, לא רוצים, זה משהו אחר. מה? ברור ש... זה ברור שהם פרנסים את זה מבחינה, זה רצון פוליטי.
מההתחלה, זה נכון, מההתחלה היו צריכים לזרוק את כולם.
פתאום אי אפשר הפך להיות ריאליה, כן, ריאליה.
זה התקופה החדשה?
אה?
התקופה החדשה,
שמית השם, מתחיל אפשר. כן. טוב. על כל פנים לא, כל זה אני הבאתי רק בגלל השאלה שלך, כן? האם יש פרשנות אחרת בדברי הרמב"ן? על הרמב״ם, על הרמב״ם? לא, על הרמב״ם נשפכו נחלי דיו, זה משהו אחר.
זה לא חד משמעי שכיבוש זה מסתתר מאחורי...
הרמב״ם לא מדבר בשום מקום מפורש על זה שיש מצווה לכבוש. אבל זה להפר, זה נראה אצלו כמובן מאליו. זה מה שאני אומר. מה? מה שהוא כותב על המלך המשיח. זה שהוא כותב הלכות מלכים ומלחמותיהם. איך יש מלחמות מלכים? איך? הרי אם תאמר... אבל מה זה הלכתה למשיכה? מה זה הלכתה למשיכה לפי הרמב״ם? הרי לפי הרמב״ם מזמן המשיח לא קורה שום דבר. חוץ מזה שישראל יוצאים מעבדות לחירות. בסדר? טוב. אמר לו, אז יש פה, המחלוקת הזאת היא גם מחלוקת בנתנאים. כתנאי, רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה נגאלין, הרגע, זה 2.5 השיעור הזה, לא?
כן.
אז נמשיך.